לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. פסילתו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי מלכהן כשר. השר עמיחי אליהו תוקף ערב בחריפות את בית המשפט העליון ואומר כי אם דרעי היה הולך עם השמאל אין ספק שהוא היה ממשיך בתפקידו.
אין אחד במדינת ישראל מהימין או מהשמאל שלא יודע שאם אריה דרעי היה היום שתף פעולה עם נפתלי בנט, בית המשפט היה מוצא את הדרך להכשיר את הספק ואת השאלה. כל מה שקורה פה היום זה לא השאלה הפרסונלית על אריה דרעי, זה שאלה האם אנחנו נותנים לאליטה, לאליטוקרטיה, להחליף את הדמוקרטיה. ובעיניי אנחנו נמצאים בשעה גורלית למדינת ישראל, ואנחנו חייבים להחזיר את הסדר והנורמליות.
השר לשעבר מתן כהנה מתייחס למינויים במשרד לשירותי דת שם כיהן כשר ואומר אני מוטרד מהמינויים הפוליטיים של ש"ס.
אני סומך על היועצת המשפטית של משרד הדתות שהמהלך שעכשיו מלכיאלי עשה הוא מהלך חוקי. בסופו של דבר זכותו של שר דתות לבוא ולעשות מינויים ונבחר שם הרכב. אם השר מלכיאלי מצליח לעשות מינויים באופן דמוקרטי, מה שנקרא אהלן וסהלן, אני חושב שפה יש איזשהו דיל של מינוי פעיל פוליטי על חשבון מינוי מקצועי מאוד מאוד איכותי.
הפגנת השמאל נגד השינויים במערכת המשפט. השרה מאי גולן מותחת ביקורת על המחאה ואומרת, יש פה מלחמה על הצביון היהודי של המדינה.
כל זה חלק מההמשך של המלחמה המתמשכת על צביונה של מדינת ישראל. בוגי מדבר בשם העם, יאיר גולן וברק הם פתאום הדמוקרטים הממלכתיים שמרעילים את השיח להמרדה. הם מדברים בשם העם, איזה עם? זה שיינקין פינת אבן גבירול. מי שהפגין שם לא מעניין אותו צביונה היהודי, לא של המדינה, לא של השכונות. הם הרי האנשי העולם הגדול. למה לא מדברים על המאמר של המערכת של העיתון החשוב ביותר בעולם, של הוול סטריט ג'ורנל, שתומך ברפורמה? למה לא מצטטים את השופט האמריקאי, שהוא אחד המשפטנים החשובים, פוזנר, שאמר שברק שובר את השיא העולמי בהיבריס שיפוטי?
הדברים נאמרו לאבי רבינה במהדורה המרכזית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מקדם את ביטול המס על השתייה המתוקה שהשיטה ממשלת השמאל ערבים של בנט ולפיד. פרסם שר האוצר צו לביטול המס על משקאות ממותקים. הצו שפורסם להערות הציבור מבטל לחלוטין את מס הקנייה הגבוה שהוטל על המשקאות. כתבנו אבי רבינה מציין כי בכך מקיים סמוטריץ' את הבטחתו מיומו הראשון במשרד שהעלאת המס הזאת תבוטל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כינס ערב מסיבת עיתונאים יחד עם מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי. בפתח דבריו אמר כי תרחיש הייחוס שאני שומע הוא ששומר חומות 2 בפתח. השר הודיע על שורת שינויים בארגון ובהם גיוסם של 4,000 שוטרים, הקמת משמר לאומי והעלאת שכר השוטרים. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי חבר הכנסת מיקי לוי נכנס למסיבת העיתונאים ללא הזמנה והפריע למהלכה בצעקות רמות. בשל ההפרעה דבריו של מפכ"ל המשטרה נקטעו כמה פעמים. לראשונה מאז נכנס לתפקידו נועד הערב שר המשפטים יריב לוין עם פרקליט המדינה עמית אייסמן. כתבנו ישראל רובין מציין כי אייסמן נמנע עד כה ולהתבטא בציבור בעניין הרפורמה במשפט שמקדם השר לוין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הם יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל בעונה, בחמישי בלי שינוי של ממש, וביום שישי עלייה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. בטרם נפתח את המיקרופונים לשאלות שכבר הרבה זמן לא נשאלו, נאמר, ניגע בשתי נקודות. המאבק בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת מתנהל במישור של או השופטים או רוב העם או סינתזה של שופטים שנבחרים בצורה הוגנת על ידי איזושהי צורה של רוב העם. והאמת היא שהמאבק הזה יהיה תמיד כל עוד שלא יחזרו לשפיות יהודית. אני אקריא קטע קצר שכתבתי על הדברים הללו. מאבק האיתנים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. השינויים המתוכננים במערכת המשפט יוצרים גלי תגובות. הללו מגנים והללו מגבים. ולכולם טענות מטענות שונות שחלקן נשמעות צודקות. אם ננסה לזכור את כלל הטענות משני הצדדים, נדמה שנוכל להגיע לסיכום דלהלן. יוזמי תוכנית השינויים ותומכיה אומרים שלא ייתכן במדינה דמוקרטית בה העם, כפי שמתבטא על ידי נציגיו בבית הנבחרים, ליתר דיוק על ידי רוב נציגיו בבית הנבחרים, אמור לשלוט. שידה של מערכת כלשהי שלא נבחרה על ידי העם או נציגיו, ותהיה זו מערכת משפט, והמערכת הזאת הרי נבחרה על ידי המערכת עצמה וגורמים המקורבים אליה, ולא על ידי העם, לא ייתכן שידה של מערכת זאת תהיה על העליונה, בוויכוח בינה לבין בית המחוקקים, שנבחר כאמור על ידי העם. מתנגדי התוכנית אומרים, הרי לא ייתכן שהחלטות בית המחוקקים, גם כשהן אינן סבירות ואינן עומדות במבחן המושג המוזר שמכונה ערכי הדמוקרטיה, תתקבלנה ללא ביקורת של גוף חיצוני. ולכן יש לאפשר לבית משפט כלשהו לבטל חוקים במידה ועל פי הבנתו סותרים את רוח הדמוקרטיה או שאינם עומדים במה שהם מכנים מבחן הסבירות. משני הצדדים מביאים דוגמאות קיצוניות כיצד במידה ולא תתקבל דעתם נגיע לאנרכיה ולקטסטרופה. בטרם ניגש לדון בשאלה התיאורטית, יש להדגיש שבמקרה בו ברור שרוב מוחלט של השופטים מגיע מצד מסוים של המפה הפוליטית וממגזר מסוים של האוכלוסייה, וכי ההחלטות בית המשפט בעבר הוכיחו כי מבחן הסבירות של שופטיו נגזר מהשקפתן הפוליטית, ברור שמדובר במערכת הפגומה מלכתחילה, ואין בכוחה למלא תפקיד של מבקר אובייקטיבי גם לשיטתם. הרי לשיטתם צריך מבקר אובייקטיבי על החלטות הרוב הדמוקרטי. ואם רוב השופטים שייכים לצד אחד של המפה הפוליטית, בעוד שהעם נתן את השלטון בידי הצד השני, ברור שיש כאן מאבק בין הדוגלים בשלטון העם לבין הדוגלים בהשלטת דעת מיעוט על העם בדרך משפטית לא דמוקרטית. מה הפתרון באמת? יצחק קוטנר שואל, מדוע אין הוראה של הווי דומה לו לקדוש ברוך הוא בצד הדין והמשפט, כמו שאומרים בצד החסד? מדוע אומרים מהו רחום, אף אתה היה רחום, מהו חנון, אף אתה היה חנון, ולא אומרים מהו קנה ונקם, מהו דן את הרשעים, אף אתה? אומר הרב רוטנר, כדי שאחד יוכל לדון את חברו, הוא צריך להיות מעליו. באמת בכל בתי המשפט בעולם השופטים יושבים על במה והנאשם תחתיהם. אין לך אדם שהוא מעל חברו, ולכן אין אפשרות לדון איש את רעהו. לעומת זאת, אין צורך להיות מעל הנזקק כדי לעשות עמו חסד. אדרבה, יש להרגיש שווה לשווה כדי לא לפגוע במקבל החסד, לא להתנסה מעליו, כמו שנאמר, וחי אחיך עמך ועם תמיד מבטא חיבור באותה דרגה. בית דין יהודי מהו? איך הוא יכול לדון? בית דין יהודי אינו דן מכוח עצמו, אלא מכוח סמכות שהוא ענקה לו על ידי הקדוש ברוך הוא בתורתו, וכמו שנאמר אלוקים ניצב בעדת כל. כשבית דין יהודי דן על פי תורה, הרי הוא אצלה לו סמכות על ידי בורא עולם, והוא חתום על כל החלטה של בית הדין. הוא בורא עולם, חתום על כל החלטה של בית הדין, ומחייב את הנוגעים בדבר לציית לה. גם ההנהגה המדינית של עם ישראל אמורה להיות על ידי בית דין, סנהדרין, המחליטים החלטותם על פי תורה ומכוח התורה, וממילא סמכותם ברורה ואינה עומדת לדיון ואינה עומדת בספק. ואם יבוא שליט מקומי, סנהדרין קטנה או רב קהילה, ויחליט החלטה על פי שיקול דעתו, בניגוד למה שאורנו הקדוש ברוך הוא בתורתו, תפקיד בית הדין העליון הוא להעמידו על טעותו, מתוך הסמכות שיש לו על פי תורה מכוח הקדוש ברוך הוא. ברור איפה, שמערכת שמנוהלת על פי התורה, יש בה תמיד כוח ההכרעה, והוא הכוח הזה מעל דעת בני אדם. מקורו בדברי האלוקים, כפי שהופיעו בתורתו. אם חלילה קמה חברה שאינה מכירה בטיפשותה, בבורותה, בסמכותה של תורה לפסוק בכל שאלה המתעוררת, מערכת אלטרנטיבית זו נידונה מראש לטלטלות בלתי נמנעות ולסתירות פנימיות חוזרות ונשנות. המצב הוא, ואי לי אם אומר, ואי לי אם לא אומר. אם ניתן למערכת הבנויה על רוב הנציגים להחליט כראות עיניה לפי הצרכים הפוליטיים העכשוויים קצרי הראות, ווי לנו אם ניתן למערכת המשפט להקות בפטיש היושב ראש כל אימת שהדברים לא ימצאו חן בעיני חבריה, כשמציאת החן או היעדרה לא מוכתבים בהכרח על פי שיקולים אובייקטיביים השונים מהותית מאלה של בית המחוקקים. במילים אחרות, כשיש סנהדרין הפועלת על פי דבר השם, הרי סמכות המערכת המבקרת את החלטות הפורומים האנושיים השונים יהיו אשר יהיו, ומקורות רעיונותיה להסכמה ולהתנגדות הם אחרים ונעלים מעל אלה שהדריכו את מקבלי ההחלטות במסגרות האנושיות. ואילו בדמוקרטיה המערבית, בית המשפט המבקר את החלטות הפרלמנט מונע מאותם שיקולים של הפרלמנט עצמו, רק בלי ההסמכה של רוב העם. מלחמת האיתנים שבין הרשויות אינה מלחמה בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת בדבד. זו מלחמה בין העם לשופטיו, ומלחמה בין העם ושופטיו, או בין נציגי העם ושופטיו, או ליתר דיוק בין הפרלמנט שמכיל את נציגי העם לשופטיו, לבין תורת ישראל והקדוש ברוך הוא. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה. כתוב בפרשת שבוע שעבר, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם, ואלו הן ארבע לשונות הגאולה, שנותנות לנו את ארבע כוסות היין בליל הסדר. שכנגדם, שותים אנו ארבע כוסות. ישנה לשון גאולה חמישית, מיד אחרי ולקחתי אתכם לי לעם, נאמר והבאתי אתכם אל הארץ, ומהר"ל אומר שגם כנגד לשון זו יש לשתות כוס נוספת. אבל התורה מיד ממשיכה ואומרת, ונתתי לכם את הארץ, אשר נתתי אותה לכם מורשה. מה פשר המילה מורשה כאן? אמר ישמח מוישה, אחרי ברית מילה, או בפרשת ברית מילה ליתר דיוק, נאמר ונתתי את הארץ לזרחה אחריך. אתן את הארץ לזרעך אחריך. ואילו אחרי פרשת העקדה נאמר, וירש זרעך את שער אויביו, שער אויביו זה ארץ ישראל. אומר הישמח מוישה, בזכות ברית מילה ניתנה הארץ לעם ישראל. יכולים להיות על כך עוררין, כי נתינה יכולה להיות גם לשניים. ואילו בזכות העקדה, הארץ היא ירושה לעם ישראל, ועל ירושה לא יכולים להיות עוררין פתאום, כי מי שלא יורש הוא לא שייך. ובאמת כך היה המהלך. כתוב בזוהר על פרשת ואירה, שישמעאל מערער על נתינת ארץ ישראל לעם ישראל, בזכות ברית מילה, כי גם הוא מהול. ועתידים בני ישמעאל, אומר הזוהר, לשלוט בארץ הקדושה, כשהיא ריקה מכל זמן רב. והם יעקבו את בני ישראל מלשוב למקומם, כי על נתינה יכולים להיות ערעורים. מה התשובה לברית מילה של ישמעאל? עקדת יצחק, שכך כתוב בחז"ל, שישמעאל סנת ביצחק ואמר לו, אתה היית ילד קטן כשאני מולת, לא יכולת להתנגד, היית תינוק ואני הייתי ילד גדול. אמר הקדוש רוריקה, אתה נתת איבר אחד, חייך שיצחק ייתן את כל כולו לקדוש ברוך כשיתבקש. כך שעקדת יצחק היא התשובה לתביעה של ישמעאל על נתינה בארץ ישראל בזכות ברית מילה. ובעקבות העקדה שסותמת את עירוריו של ישמעאל, נאמר וירש זרעך את שער אויביו. אומרת התורה לשון הגאולה החמישית, ונתתי לכם את הארץ מורשה, והבאתי אתכם לארץ אשר אתן אותה, אשר אתן לכם, אתן לכם מורשה, בלי עוררים. הרב מפיאסצנה אמר שהרציחות הללו של חורבן יהדות אירופה, שהם לא נתנו ליהודים אפשרות לבחור ולכוון אפילו, הם השלמה של עקדת יצחק, שבה הייתה כוונה מושלמת מצד העוקד ומצד הנעקד, אבל לא היה מעשה. וכאן היה מעשה בהרבה מהמקרים בלי כוונה, זו השלמה של עקדת יצחק. ואם הייתה עקדה, למה יש עוררים על הארץ? כמדומה שאפשר לומר, שברגע שבארץ ישראל מקימים מערכת, עם ישראל מקים מערכת שלו על פי תורה, ויסודות השלטון הם על פי מערכת חוקים שלו על פי תורה, ומנהלים פה עניינים ונותנים להם גושפנקה רשמית שהתורה מתנגדת להם בחריפות. הרי אי אפשר שיהיו מערערים מבחוץ, אבל אם היורשים עצמם ממוטטים את זכותם וזכותנו על הארץ, אז יש לנו באמת בעיה. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, לשאלותיכם. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל. מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו כוכבית 64-62. את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. לראשונה בישראל, טור פלוס מזמינה אתכם לאירוע שירה וחזנות בירושלים עם שלושת הטנורים מארצות הברית, יצחק מאיר הלפגוט, שולם למר ויעקב שטרק בניצוחו של רפי ביטון. שבת פרשת בשלח, י' א' עד י' ג' בשבט, ממלון רמד הירושלים. התרוממות רוח כמיטב המסורת של טור פלוס. בתוכנית קונצרט חגיגי, תפילות עם החזנים, סעודות למדרין וטיש חגיגי. התקשרו 039-05-05-05. טור פלוס 039-05-05-05. רב זושה מהניפולי אומר, עם ספר התניה יצאו לקבל פני משיח. תמיד שאהבת להבין ולהעמיק בתניה? חדש, סט הספרים הפופולרי, תניה למבקשי השם. כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-37. כוכבית 84-37.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב.
הלו?
שלום, ערב טוב.
שלום עליכם, כבוד הרב. אני רציתי לשאול בקשר לזה אמרה מפורסמת, או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה, שנאמרה איזה אחד, איזה, לא יודע, או לאחד מגדולי ישראל, או משהו, לא יודע, אמרה שאומרת שהתנועה הציונית, אנחנו חושבים שהיא חילנה את העם בשביל להקים מדינה, ובעצם ההפך את הכוונה שלהם, שהיא הקימה מדינה בשביל לחלן את העם. האם זה נאמר על ידי אחד מהגדולים? ומי? אם כן, מי זה? אם כל העם
הזה אולי. האמרה הזאת מיוחסת לחזון איש?
השאלה אם יש הוכחה. התבקחתי עם מישהו על זה. הוא אמר שלא יכול להיות שחזון איש.
בוודאי שיכול להיות. גם אם חזון איש לא אמר את זה, כולו אמר את זה. כל הגישה שלו אמרה את זה. אני יכול רק לומר שעד כמה שאני מכיר את כתבי החזון איש, לא מצאתי את זה כתוב שם. באגרות חזון איש זה לא נמצא עד כמה שידוע לי, בכל אופן אני לא מצאתי את זה שם. אני, זאת אומרת, אני לא, אבל את האגרות אני מכיר, אפשר לומר.
על ידי מי זה יוחס לו? מי, בוא נאמר, אנשים שהיו קרובים אליו, דיברו, אמרו את זה ש...
ברור, ברור, ודאי, ודאי, ודאי. אבל מה זה הוויכוח? הרי זה ברור
ש... לא, היה לי ויכוח היום בבית כנסת.
אין מה להתווכח, הרי זה ברור שזה ככה. אתה יכול להגיד את זה מעכשיו בשם הרב נויגר שלי. אז אני אומר את זה, אז אני אומר את זה. היו כאלה שחשבו, היו כאלה שחשבו. ואם תרצה את המקומות לזה, יש ספר שנקרא קווים מקבילים של אהוד לוז, הוא מביא את כל ההיסטוריה הזאת, איך שבזמן תוכנית אוגנדה, המזרחי תמך בהרצל בעד תוכנית אוגנדה. זאת הייתה, הם מתביישים בזה היום, אבל לפי אני יודעתי זאת הייתה שעתם היפה ביותר. כי הם אמרו ככה, אנחנו רואים שהמדינה הולכת להיות חילונית, כדאי שנלך לאוגנדה, ונתרגל שם סדרי שלטון, ואחר כך נבוא לציון ברינה אחרי שיחזרו בתשובה. וזאת הייתה האמונה. האמונה הייתה...
שיחזרו בתשובה מתכוון?
רגע, רגע, רגע.
או במחאות, אה.
רגע, רגע, אני באמצע משפט. המציאות הייתה, האמונה הייתה, של אותם אנשים והוגי דעות דתיים, שראו במדינה דבר מופלא, ש... זה שעכשיו התנועה היא חילונית, זה בגלל שמאמינים שזה יעזור להם יותר להקים מדינה. וברגע שהמטרה תושג, אז כולם יחזרו בתשובה. זאת הייתה האמונה של רבנים רבים שתמכו אז בתהליך. לעומת זאת טענו הרבנים האחרים, שזוהי טעות. טעות לחשוב שמטרת המדינה, התנועה זה מדינה, ואילו החילון זה אמצעי. מטרת התנועה זה חילון העם, שהיא עם נורמלי, ואילו המדינה זה אמצעי. עכשיו אני אוכיח את זה. שתי הוכחות אני אספיק להביא פה. ההוכחה הראשונה, הציונות כפי שנוסחה על ידי הרצל, בספר מדינת היהודים, לא ראתה צורך להביא את עם ישראל דווקא לארץ ישראל. יש שם דיון שלם, ארץ ישראל או ארגנטינה, זה שם של פרק בספרו של הרצל מדינת היהודים. והנטייה בתוך אותה פרק, זה לכיוון ארגנטינה, כי ארגנטינה רחבת ידיים בגלל כל מיני סיבות. בספר מדינת היהודים שברשותי, שהודפס בשנות קום המדינה, כתוב שם בהתחלה, האורך כותב, המוציא לאור כותב, שהרצל חזר בו מהנטייה שלו לארגנטינה, ולמה? לא בגלל שהוא פתאום נהיה ציוני, לא בגלל שהוא פתאום נהיה אוהב ציון, אלא בגלל שאמרו לו, והוא הבין שיהיה מאוד קשה להביא המוני יהודים לארגנטינה, ויותר קל יהיה להביא אותם לארץ ישראל. אז ברור שלמעשה הביאה המטרה לא הייתה לבוא לארץ ישראל. זאת הוכחה אחת. הוכחה שנייה, זאת אומרת, ברור שהייתה הכוונה להקים מדינה כלשהי, ומדינה כלשהי לפי רוחם, ככל הגויים, כמו המתוקנות שבאומות. הוכחה שנייה, הרי אחרי שהמדינה כבר קמה והייתה, אחרי שמלחמת השחרור הסתיימה בניצחון, והמדינה הלכה והתבססה, המשיכה המדינה הלכה, להגיש את כל האמצעים שלה לאלה שפעלו לקעקע כל זכר לתורת ישראל, וזה נכון עד היום הזה. אז היום, בגלל שזה לא הלך להם, ורוב העם הוא מסורתי, אז מתחיל תהליך לאט לאט קצת שונה. אבל זה, הרי העם לא נהיה חילוני בלי תמיכה של המדינה. כולנו זוכרים את המעלה של הפנקס האדום בזמנו, לקבל עבודה, לקבל דיור, זוכרים את המעברה בעין שמר ועולי תימן וההתנכלות לעובדה שהם שומרי מצוות, זוכרים את כל זה, ולא עשו את זה אנשים במדינה, אלא השתמשו בזה, המדינה העמידה את כל האמצעים שלה לרשות זה. עכשיו, אחד הכלים הכי חזקים של, שאפשר להגיד עליהם שהם מייצגים את המדינה, זה מערכות המשפט, ואם מערכות המשפט, וצריך להפריד בין משפט שנעשה בסכסוכים מקומיים, לבין בית המשפט העליון בשבטו כבגץ, שהוא כולו עוסק בעניינים פוליטיים, תמיד, 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 פעל נגד צורתה וזהותה היהודית של מדינת ישראל, אז לא צריך לצטט את זה בשם החזון איש, אפשר לצטט את זה בשם עיתון הארץ.
אני טענתי שככה, ואדם דרש ממני הוכחה בשביל להאמין שזה ככה זה. אז אני אמרתי, שמע, לא,
האדם הזה שדרש הוכחה, מה סמכותו לדרוש?
לא, הוא אדם בסדר, הוא אדם, חרדי כזה, אבל שקצת, שנותן להגיד לך, תלמד זכות על המדינה, שאפשר פה ללמוד תורה, שאפשר פה לזה.
מה זה נקרא ללמד?
מה מהגישה, מהגישה הצלחנית כלפי?
אני לא מבין את העניין. מה זה נקרא, המדינה מאפשרת לי ללמוד תורה? אם במדינה... רגע, בוא נעשה סדר. כשאני מתחיל משפט, אי אפשר להיכנס לי באמצע, כי יש לי בעיה, נקרא לי חוט המחשבה. מה הכוונה להודות למדינה? מי זאת המדינה? הרי אם לא היה במדינה כוח חרדי מספיק גדול, המדינה הייתה מקימה ישיבות? לא. אלא מה? המדינה זה אנחנו, וככל שאנחנו נהיה יותר גדולים, אז המדינה תהיה יותר אנחנו. אז לכן בואו ונעזוב את העניין. להודות לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו אפשרות, וודאי צריך. אין ספק שצריך.
זה ודאי.
עכשיו, לבוא ובגלל זה להכשיר את לתאר את השרץ. הרי אני אמרתי פעם לאדם אחד שדיבר בסגנון כזה, כדברים האלה, אבל בואו וניתן לדברים לאמר מההתחלה ועד הסוף. אמרתי לאדם ככה, בני אדם מגיבים, מרגישים דברים בצורה אסוסיאטיבית. אדם שקרא לו פעם דבר מאוד טוב בסביבת פרח מסוים, תמיד שהוא יראה את הפרח הזה הוא מועד יאהב אותו, כי זה מזכיר לו את החוויה. לעומת זאת, אדם שקרא לו דבר קשה בסביבת פרח אחר, אז תמיד שהוא יראה את הפרח זה יזכיר לו את הדבר הקשה, כי כך אנחנו עובדים. עכשיו, אהבתכם למדינה גורמת להקל ראש בחילוניותה. אם המדינה שאנחנו כל כך אוהבים לוחמת נגד כל דבר דתי, אז יכול להיות שהדברים האלה לא כל כך נוראים, ולכן אנחנו צריכים לפעול בדיוק הפוך. אנחנו צריכים להטריע ולהטריע ולהגיד דווקא מהמדינה שאנחנו רצינו לאהוב ואנחנו רצינו וציפינו ממנה ארוכות, האכזבה כשהיא לוחמת נגדנו גדולה שבעתיים, כמו שכתוב בפסוק בזכריה כמדומני, ואמר מה המכות האלה בין ידיך, ואומר אשר הוקיתי בית מאהבי. כשהמכות האלה שרואים, סימני המכות שרואים בין ידיי, הוא נוצרו על ידי בית מאהבי, אז הכאב שבעתיים. וכשאדם אומר לא נורא, ברוב המקרים זה בגלל שלא כל כך אכפת לו מעניין, ואני אוכח את זה עכשיו. כתוב בחזל ככה, ותרשי לי לנצל את השאלה שלך לטפל בעניין החשוב הזה.
בשמחה, כבוד הרב.
כתוב בחזל ככה, למה נפלו כל כך המונים מישראל, ולא רק מבנימין, במאבק על פילגש בגבעה? הרי המונים, המונים, המונים הגיעו בלי שהיה שלטון מרכזי, בלי שהיה צו גיוס, כי איש אחד חברים, מקריית שמונה ועד באר שבע, כולם באו לגבעה אשר בבנימין, כשבנימין לא רצה לעקור את הרע מתוכו, ויצאו למלחמה לחיים ולמוות בשביל זה. כל כך יפה. אז למה מתו? אומר המדרש, אמרו חז"ל, זה שנים ארוכות אשנו של פסל מיכה, מתערבב באשן המערכה, ולא הגבתם, ולא עשיתם כלום. על כבודי שלי לא מחיתם. עכשיו, במעשה פילגש בגבעה, על כבוד בשר ודם מחיתם? עד כאן חזל. ואני תמה מאוד. נכון, הם לא מחו על עבודה זרה, לא בסדר. אבל סוף סוף הם מתעוררים למחות. מה פתאום זה נקרא על כבודי? הרי גילוי העריות ושפיכות דמים, זה גם שתיים מתוך יערג ועל יעבור, כמו עבודה זרה. למה זה לא נקרא כבוד שמיים כמו עבודה זרה? תשובה היא פשוטה. בא זה ומלמד על זה, ובא זה ומלמד על זה. כשבאו ליהודים ושאלו אותם לפני כן, למה אתם לא מוחים על פילגש בגבעה? אז הם אמרו, זו לא דרכנו, לא בחיים ולא בכוח, שיטת בית הלל, אהבת ישראל, רב לוי יצחק ברדיצ'ב, ללמד זכות, וכל אותם סיסמאות. בסדר? אולי? אולי זו שיטה, אולי זה דרך. ואז הגיע פילגש בגבעה, וכולם באו כאיש אחד חברים להילחם. מה עם אהבת ישראל? מה אם זו לא דרכנו? פתאום זה כן הייתה דרככם. מה קרה? איפה הדרכי הדרכי נועם? עכשיו, אם באמת הם באו להילחם ככה, בגלל החילול כבוד שמיים שבגילוי הרעיות ושפיכות דמים שבפילגש בגבעה, אם כבוד שמיים אכפת לכם, הייתם צריכים כבר להילחם על פסל מיכה, ולא תוכלו יותר לתרץ זה לא דרכנו, כי רואים שזה כן דרככם. אלא מה? שמה זה היה רק כבוד שמיים. פה היה גם כבוד שמיים אמנם, אבל גם הרס הסדר החברתי, מכיוון שעל כבוד שמיים לא מחיתם, הרי אתם מוחים על הסדר החברתי. ומכיוון שעל הסדר החברתי אתם יכולים לבוא להילחם, זה שלא באתם להילחם זה בגלל שלא אכפת לכם. ולכן שלא יבלבלו לי את המוח עם אהבת ישראל וכל הדברים האלה. האמת היא שמצד שני, אם מדברים על דרכי הסברה, אז דרכי הסברה באמת דברי חכמים בנחת נשמעים. בוודאי שלא צריך לעשות את זה, לא בנעצות ולא בגידופים ולא בחרפות, צריך לפעמים לכלוא את הכאב ולדבר בדרכי נועם. אבל לבוא ולחפש להליץ יושר מבפנים על דברים שמורטים לנו את שערות ראשינו, זה דרישה שרק ברוב המקרים מעידה שהדברים האלה לא כל כך כואבים, לא משהו אחר.
שרקוח הרב.
תודה רבה לך.
דברים נכוחים, שרקוח גדול גדול, תודה רבה, תודה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה. שומעים אותך.
כן, אני אברך כולל, והיה לנו דיון בכולל, רציתי לשאול את הרב, מה הגבול בעצם בין ביטחון להשתדלות כיום?
אותו גדר שהיה תמיד.
או שלא שייך לענות על זה בכזה.
לא,
ודאי שאנחנו לא בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי לשבת רק וללמוד ומלאכתנו נעשות על ידי אחרים. מצד שני לעבוד כל, גם אני גם אשתי כל אחד 15 שעות ביום, מסתבר שזה כבר לא השתדלות. אז איך אפשר למצוא את האיזון?
האיזון, מה הגדר? התשובה היא שאין גדר. וזה שונה מאדם לאדם לפי דרגתו ולפי תפקידו בעולם. יש הרבה פעמים שלמשל כשזבולון יצא לחוף ימים, זה לא היה בחינת השתדלות, זה היה התפקיד שלו, הייעוד שלו. כן? זה לא היה רק בחינת השתדלות, זה היה הייעוד שלו, אבל אנחנו היום כבר כל השבטים התערבבו, אז לכן זה נשאר לנו במערך שבין ביטחון והשתדלות. אי אפשר, כמו שאתה אומר, לענות על זה בתוכנית, ובכלל אי אפשר לענות על זה באופן כללי, כי אין פה תשובת כללית. אדם שצריך להשתדל מעט, ומשתדל הרבה, והוא אומר השתדלות, השתדלות, מהר מאוד יוכיחו לו שזה היה חוסר ביטחון ולא השתדלות. ואדם שצריך להשתדל מעט, להשתדל הרבה, ולהשתדל מעט, אז מהר מאוד הוא יווכח לדעת שזה היה עצלנות, והמילה ביטחון, התקסות עיניים לעצלנות שלו. איפה נמצא האיזון הנכון אצל כל אדם? קשה מאוד לדעת. אם לאדם יש רב שמכיר אותו היטב, אז צריך להתייעץ ברבותיו. כדאי ללמוד את המאמרים על ביטחון והשתדלות במכתב מליהו חלק ג', ובעיקר את תת מאמר שמה, שמוכתר בכותרת חמש דרכים בדרך ארץ. תודה רבה, כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את הרב, לפי מה החליטו, קבעו, לא יודע מה, לאיזה גדולי עולם קוראים קדוש? זאת אומרת, יש הארי הקדוש, יש, לא יודע, חבר'ה, שווה שנראה לי ארבע או חמש.
יש הארי הקדוש, יש רבינו הקדוש. יש רבינו הקדוש, יש הארי הקדוש, ויש עוד כמה.
לפי מה קראו להם קדוש?
האמת היא, בואו נעשה סדר. מי שנהרג על ידי גויים בגלל שהוא יהודי, זה ברור שהוא קדוש. זה כתוב בחז"ל. כל אלה הם קדושים, לקדושים אשר בארץ. ועכשיו, לגדולי ישראל שהתקדשו בהתנהגותם. על רבנו הקדוש למשל כתוב, שהוא נקרא רבנו הקדוש בגלל שהוא התנהל בקדושה, חוץ מגדלותו בתורה. לא בגלל גדלותו בתורה. יש שם הגדרה שכולם מכירים אותה. זאת אומרת שחייו החומריים היו בקדושה מלאה. רבי שמעון בר יוחאי, שלא שמעתי שאומרים בשמעון בר יוחאי הקדוש, אולי רשבי הקדוש אומרים, אבל אומרים הזוהר הקדוש. שמעון בר יוחאי, משך 12 חודשים, התנזר מכל העולם הגשמי. כשכתוב פשט את בגדיו, זו דוגמה להתפשטות מכל ענייני הגשם. כל ענייני החומר. יכול להיות שזו היה הגדרה בכלל. עכשיו, מה שכן חשוב בשאלתך, זה לנצל אותה כדי לבוא ולומר שפעם היה שקלים ישנים. והייתה אינפלציה גבוהה. וכיכר לחם עלתה 10,000 שקלים. מה עשו? הורידו את האפסים ונשאר שקל. וזה, את כל האפסים הורידו, צמצמו את הכל. ברגע שמתחילים כל אחד על דעת עצמו, או בגלל סיבות של קרבה ואהבה, הערכה והערצה, או בגלל סיבות אחרות, להתחיל להעניק כל מיני תארים, על פי מפתחות לא רלוונטיים, אז מתחילה להיות אינפלציה של תארים, וזה מתחיל להיות חוכה והתלולה. אין שום סיבה שכל אדם שמתחתן, והולך ללמוד בכולל, ומיד יהפוך להיות לרב. זה עד כדי כך חריף, שיש מכתב של החזון איש, שהחזון איש כותב, שהגדלותו של האדם, או דרגתו בתורה, גם לגבי ההכרעות הלכתיות, נמדדת לפי הצורה שבה קוראים לו לעלות לתורה. יש כאלה שקוראים הרב, יש כאלה שקוראים מורינו, בגרמניה היה תואר החבר, בארצות המזרח היה תואר החכם, ולא כל מי שרצה ליטול את השם יכול היה לבוא וליטול. אני גדלתי בחוג חתם סופר, וראיתי שם תכונה נפלאה על הבעלי בתים של חוג חתם סופר. בחוג חתם סופר היה מקובל, שרק כמה אנשים בודדים מכסים בתלית את ראשם בתפילה. וכל השאר, כולל בעלי בתים ברמה רגילה של דף היומי והלוחס וכדומה, היו מתפלים גם תפילת שחרית, כמו בחורים עם כובע, ולא עם תלית על הראש. וההבדל בינם לבין הבחורים היה תלית, למרות שבחלק מהמקומות בחוג חתם סופר היו הולכים בתלית מהבר מצווה. ובחוג חתם סופר אצלנו בנתניה, נכנס לבית הכנסת, ראית דבר מדהים. מכיוון שבית כנסת הזה היה בית כנסת היחיד שהתפלל נוסח אשכנז אז בנתניה, התכווצו ובאו אליו שלוש קבוצות של יהודים, שהמחנה המשותף ביניהם היה נוסח אשכנז. היה יהודים ליטאים, קבוצה קטנת הכמות ורבת האיכות. היו יהודים ירושלמים שהגיעו לנתניה כדי לעבוד ביהלומים, אז הייתה עיר היהלומים, והיה את ההונגרים שחוק חתם סופר. וראית דבר מדהים. היהודים הליטאים והיהודים הירושלמים כולם הלכו עם תלית על הראש, כי ככה מקובל בליטא ובירושלים. ואילו היהודים ההונגרים, לא, אף אחד לא היה לה בדעתו, חוץ מכמה בעלי בתים תלמידי חכמים, שכולם ידעו את מקומם, שזה היה כולל אבא שלי ודוד שלי ועוד כמה בודדים, והיה שם יהודי שהיה שויכת של בית הכנסת, רב לא היה לנו, הלכו עם תלית על הראש, וכל השאר הכירו את מקומם. ולכן, היום שהעיתונאים מכתירים מתוך כוונות טובות ורצון טוב ורצון לכבד, זה לא מכבד בסופו של דבר, זה פשוט מוריד את הערך, גם של התארים, גם של האנשים. ויוצר הרגשה של זלזול.
אבל יש גם קצת צד שני, קצת שמה שהרב אומר עכשיו, אומרים שבשם הרב שח, שהוא אמר לאברכים ללבוש פרק בחגים, הוא אמר שברגע שלובשים פרק זה יוצר מחויבות להתנהג ברמה יותר גבוהה. אז יכול להיות שזה עובד גם קצת לצד השני.
זה היה עובד לצד השני, אם לא, שזה היה הופך להיות לכולם, ואז ממילא זה לא עובד. בחס כלב רמסקי, לעומת זאת אמר, כשהתחילו ללבוש פרק, זה בסדר גמור, אבל תשאירו משהו בשבילנו. הוא במה יוודא. הוא במה יוודא.
באמת בצאנז, אני יודע שזה עובד ככה עד היום, שכל אברך, אדם נשוי, לפי מספר הדפים שהוא נבחן, מסכת, אתה יודע בדיוק איך, אז יש לו תואר מסוים.
נכון, נכון, זה מה שאמר חזניש, ודאי. יש תארים לפי מספר הדפים שהוא נבחן ברמה מאוד גבוהה, כן? נכון?
ובעצם בשאלה הראשונה, בדורות המאוחרים יותר, כמו הארי הקדוש, זה גם עובד לפי אותו עיקרון, ומי החליט את זה? זאת אומרת, מי אנחנו שנקבע, שוב, מה שהיה בתנאים והמוראים.
לגבי הדורות הקודמים, אנחנו הם לישראל, הם לא נביאים, הם בני נביאים, הם עצם עובדה שרואים אנחנו, שרובם לא קיבלו, לא הצטרף לשמם תואר כזה או אחר, ואחרים כן הצטרף, הקדוש הוא כבר מגלגל את הדברים כמו שצריך לגבי מה שכבר היה, ובוודאי שאין אנחנו מדברים על גדולי עולם שלא חיים בינינו, אנחנו גם לא מדברים על גדולי עולם שחיים בינינו, אנחנו מדברים על ההנהגה הכללית.
בסדר, טוב, שר כוח, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי מה שכתוב, נוח הוא לאדם שלא נברא יותר מי שנברא, נמנו וגמרו. אז אנחנו נסתדר עם זה שהקדוש ברוך הוא המקור, סליחה, הוא מקור הטוב, והוא רוצה את ההטבה הכי מושלמת.
אני אשאל יותר מזה. הרי על בריאת האדם בעצמה כתוב שזה טוב. אחרי שהאדם נברא כתוב, ביום השישי לבריאת העולם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, אתה נמצא במצוקה שם? מישהו רודף אחריך? יש איזה רעשים נוראים אחריך. אם אפשר לזוז קצת למקום של יותר שקט, זה יעזור לשומעים שלנו. תודה רבה. הרי כתוב שאחרי שהאדם הראשון נברא, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז מה זה נוח לו לאדם שלא נברא? הפשט הפשוט הוא שנוח זה לא טוב, וטוב זה לא נוח. לא כתוב טוב לו לאדם שלא נברא מי שנברא. כתוב נוח לו. מה הכי נוח? הרי אנחנו לא מחפשים נוחיות. הכי נוח היה כשמתחיל אביב לרדת לשפת הים, לעשות ערימה של כלולית של חול, ולשכב עליה, וזהו. עד החורף. ושיביאו לנו את האוכל לשם, וזהו. וכשמגיע החורף, לקום משפת הים, לבוא הביתה, לחמם את החדר, להיכנס מתחת לשמיכה, ולנוח. אבל אנחנו לא מחפשים את זה. אנחנו רוצים תעסוקה. אנחנו רוצים לעשות דברים בעלי משמעות. אנחנו מתרוצצים כל הזמן. ומי שאין לו מה לעשות, מחפש עבודות יזומות. אנשים הולכים לחדרי כושר. אנשים עושים הליכה. אנשים רצים. אנשים פועלים. אנשים רוצים לעשות. אנשים לא מחפשים נוחיות. אני בבוקר מסתכל אצלנו בשכונה, אנשים עושים הליכות. הולכים עם פנים רציניות ועם תנועות פום, פום. פום, 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 פום. זה לא נוח. לא יותר נוח היה לך לשכב. אבל מה? אנשים בדרך כלל מחפשים אתגרים, לא מחפשים נוחיות. אני בכוונה הבאתי לאו דווקא דוגמאות של תורה אווירת שמיים. הבאתי דוגמאות סתם. אנשים, אתה חושב שזה כל כך נוח להיות שר הפנים? אז למה הוא נדחף? שיגיד תודה. הרי מזכורת יש לו גם בתוך חברי כנסת. מזכורת די טובה. הוא יכול לקבל מזכורת גם בתוך יושב ראש ש"ס. אז מה? למה הוא נדחף? כי אנשים מחפשים אתגרים. אנשים לא מחפשים נוח. לא מחפשים, זה לא נוח להיות עסוק עם אחריות ועם עול ועם ציפייה שתמלא שאיפות של אחרים. אבל אנשים לא מחפשים נוחיות. אומרת הגמרא, ודאי שנוח לו לאדם שנברא שלא נברא מי שנברא. עכשיו מי שנברא היה עסוק בתורה ועשים טובים. ואז יהיה טוב. עכשיו מי שיתעקש ויאמר שזה וורט מה שאני אומר, אפשר גם לקחת את הדברים כמו שרגילים להבין. באמת נוח וטוב זה אותו דבר נניח, ואז הכוונה היא כזאת, נוח לו לאדם שלא נברא, ועכשיו שנברא יעסוק בתורה ומעשים טובים. מה שאתה אומר שאלוקים הוא הטוב, זה אחרי שנברא. אם הוא יעסוק בתורה ומעשים טובים, בסופו של דבר יהיה ודאי טוב יותר. אז מאיזה צד שלא תסתכל על זה, השאלה נפתרת. תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב. יצאנו להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחמחה יוסי נגמור את כל הכתב יד שיתפס, ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בראשית, אולם האירועים היוקרתי בראשון לציון מזמין אתכם לערוך את האירוע המושלם לכל סוגי האירועים, עד 600 איש באולם וגן אירועים משודרג, והאוכל ממש חוויה קולינרית. קלט כשר כל השנה עם אפשרות לשחיטת לובביץ', עכשיו במחיר מיוחד למאזיני כל חי, החל מ-129 שקלים למנה. התקשרו והזמינו בראשית 03-5252-556, 03-5252-556, דרך המקבים 56 ראשון לציון, בכפוף לתנאי המבצע. בעלי עסקים, ברכה עד בלי די. תצמחו עלינו,
בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום וערב טוב.
כן, ערב טוב.
כן, בבקשה.
כן, שלום הרב. רציתי לשאול, ידוע שישב סמר, הלכה היא וידוע שישב סמר ליעקב. רציתי לשאול מה ההגדרה של זה. קודם כל, פעם ראיתי באיזה מקום שאמרו לי כמה פעמים, ישב זה לא ישמעאל. ודבר שני, גם היה לנו גוי בישיבה שהציר נאמנה שהוא אוהב אותנו, ובאופן כללי, הדרוזים למשל, שהם מחרפים נפשם בשביל המדינה, אם הרב יוכל להסביר את הנושא.
ברור לחלוטין שבזה שכתוב הלכה בידוע שסף סנות ליעקב, לא כתוב שכל הגויים צריך לסנות אותם, חס ושלום. הרי כשכתוב ואהבתם את הגר, הכוונה לגר תושב, לא לגר צדק. גר צדק כתוב ואהבת לרעך כמוך. כן, לא תשנא את אחיך בלבריך, זה אותו דבר, גר צדק הוא יהודי לכל דבר. אלא מה, וחוץ מזה, כשכתוב בצלם, חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים ברא את האדם, הכוונה לגוי, שהרי מיד המשנה ממשיכה ואומרת, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. ומילא אם ישראל מכונים פה בנים, אז הצלם, חביב האדם שנקרא בצלם זה כל אדם, כל גוי. ויש מדרש בתנא דבליהו, אליהו רב בפרק ת' שאומר ככה, אליהו הנביא אומר לרב ענן, מעיד אני עלי שמיים וארץ, שאחד יהודי ואחד גוי, אחד איש ואחד אישה, אחד עבד ואחד שפחה, אחד יהודי ואחד נוכרי, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש רואה עליו, וגוי שמקבל שם ומקים שם במציאות בני נוח, הוא גוי הגון, ויש לו חלק לעולם הבא, בדרגה שהוא יכול לקבל אותה, וזהו. וכל אדם הוא יצור כפיו של האלוקים. עכשיו, עשיו זה עשיו. כל עמים התערבבו. מי זה עשיו בדורנו? אז כתב אברבנל, וכתב רבי יוסף אלבו, וכתב רבי צודק, ועוד רבים אחרים, שעמי הנצרות הם עשיו, בימינו, לא צריך לחפש גנלוגיה. ועמי האסלאם זה ישמעאל. מבחינה זאת, הנצרות בוודאי מטפחת שנאת ישראל, כי המקור של שנאת ישראל של הנצרות, זה ביסודות הנצרות, כבר בברית החדשה, יש עטפה לשנאת ישראל. ורבי הנצרות הטיפו לאורך כל הדרך. זה שהיום הם קצת מדבר אחרת, זה לא משנה את העובדות שביסודות כתבי הדת שלהם יש את זה. זה בידוע שעשיו שונא ליעקב. היום יש שיתוף פעולה בין עשיו לישמעאל, כמו שכתוב, קלה שעיר וחותנו ועלו לציון מושיעים, שלפני שיעלו לציון מושיעים, יהיה שיתופות בין שעיר לחותנו. ועל הפסוק בפרשת וישלח, ויער עשיו כרעות בנות קנה בני יצחק אבי וילך אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשם לא לאישה. אומר אור החיים הקדוש, למה הוא לקח אותה? כי הוא פחד, הוא לא הרגיז את הנשים הוא לא גירש את הנשים המרגיזות, אז כך שהוא לא עשה את זה בגלל כיבוד אביהם, אלא בגלל שהוא ראה שרעות בנות קנה בני יצחק אבי, אומר אור החיים, הוא חשש שהברכות של אבא על חרבך תחיה לא יחולו על הילדים של הנשים המרגיזות. לכן הוא קרד ברית עם עשיו, כדי שהברכות יחולו על התוצאה המשותפת שלהם. כתוב פה באור החיים שיבוא יום שהברית עם עשיו, בין עשיו וישמעאל תצא לפועל. ואז האלחר בחת יחיה יהיה בידי ישמעאל גם כן, כמו שאנחנו רואים בימינו. ולכן בימינו אנחנו רואים את זה, את ההתגשמות בפועל. כל זה ביחס לכלל. אבל כל פרט ופרט לא חייב להיות חלק מהכלל, כי אין פה עניין גנלוגי, וכל העמים יתערבבו, וכשבא אדם להתגייר מבני ישמעאל, או מבני אדום, או מהנצרות, מקבלים אותו בוודאי, וגם הם באים להיות גרי תושב, ויש הרבה אוהבי ישראל ביניהם. יש בארצות הברית קבוצות שלמות, שמבינות שאם עם ישראל חזר לארץ ישראל, אז הנצרות טעתה, וישראל זה אנחנו. הייתי פעם בסמינר של פסח, שהיה לנו במלון, היית, מה שנקרא היום דן, על פסגת הר הצופים, וקיבלנו חדר, אלה מהצוות שגרים בירושלים, קיבלנו חדר, שבזמן שאתה לא בהרצאה, אתה לא מרצה, אתה יכול לשבת שם ללמוד, לנוח, לשתות. חדר על ידינו, את הקבוצה של תיירים פיליפינים, שכל הזמן היו בוכים בצעקות איומות. שאלתי פעם איש ביטחון, מה קורה להם שם? אז הוא אומר לי, תשמע סיפור. זו קבוצה נוצרית פיליפינית שמאמינה שלא יבוא שלום לעולם עד שהאלוקים יבנה לעם היהודי את בית המקדש השלישי בירושלים. אז כל פעם כשיש את חגת הפסחה שלהם, הם סוחרים את החדר הזה, כדי שיוכלו לשבת פה כל היום ולהתפלל, כי מפה נשקף הר הבית יותר מאשר בכל מלון בירושלים, והם כל הזמן מתפללים שהאלוקים יבנה ליהודים את בית המקדש בירושלים. וכשהם יעזבו פה, הם כבר סוחרים את החדר הזה לשנה הבאה, כדי שלא יתפסו להם. אז יש גם דברים כאלה.
של כוח, תודה רבה.
אפשר
עוד שאלה קצרה, יש זמן?
נשמע.
אני מלמד בתלמוד תורה, שמעתי את הילדים אומרים, אסור ללמוד, דיברו על קבלה, על נביא, על כל מיני דברים, מחשבה, אסור ללמוד, מותר ללמוד, ואני אמרתי, ואחר כך לא הייתי בטוח במה שאמרתי, שבעצם מותר ללמוד דברים שלא מבינים, ומותר גם ללמוד דברים שמבינים, אבל אסור ללמוד דברים שלא מבינים כשאנחנו חושבים שאנחנו מבינים.
מצוין. הגדרת איזה נהדר. נהדר הגדרת איזה.
תודה.
בדיוק ככה.
תודה.
הרי, תודה רבה. הרי המרוקאים זקנים, יהודים מרוקאים זקנים היו אומרים זוהר. גם בתימן היו אומרים זוהר. לא כולם היו מבינים, אבל הם היו מודעים לזה שהם אינם מבינים. ברגע שאדם מרגיש שהוא מבין, אז הוא מקטין את הדבר לפי המושגים שלו, אז יכולה להיות קטסטרופה. אבל אם בן אדם אומר, אני קורא, אני מבין קצת, ואני יודע שאני לא הגעתי את זה, כמו שאתה הגדרת את זה, זה יוצא מן הכלל.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוכים תהיו, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב. רציתי לדעת כיצד מגיעים לדרגה של לעבוד את בורא עולם בשמחה, להתפלל אליו בשמחה, עם כל הניסיונות שאנו עומדים בהם, ניסיונות פרטים, ניסיונות כללים.
שמחה, קודם כל צריך לדעת מה זה שמחה, לפני ששואלים איך מגיעים לדרגה הזאת. שמחה לא הכוונה חיוך מאוזן לאוזן עם מגבוק בירה ביד. שמחה הכוונה היא הרגשת שלמות. ולכן אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, כי רק כשאדם הוא שלם הוא מגיע לנבואה, ולכן אברהם אבינו יכול היה לקבל נבואה כשהסכין נשלחת לצוואר של יצחק. כי לא היה לו שום ספקות, הוא היה בשלמות. ברגע שאדם יבנה את האמונה שלו בצורה כזאת ששום דבר בעולם לא יזיז אותו. כן? כי אמא שלי הייתה שואלת את אבא שלה ברכבות, במחנות, כשהם עברו דברים נוראים, והייתה שואלת אותו, מה זה צריך להיות? אז הוא בכלל לא הבין את השאלה, זה היה כל כך מובן לו שמבחינת היחס בין האדם לקדוש ברוך הוא, הכל בסדר. ברגע שאדם יבנה את ידיעותיו על אודות עיקרי היהדות, ויחדיר אותם לתוך הלב, יאמין בהם בלב שלם, אז ממילא לא יהיה לו שום ספקות, ואין שמחה כי אתה רד הספקות. ברגע שאדם ידע שכל מי דוד רחמנה תו, אז הוא יקבל כל דבר בצורה של היעדר ספקות, ואין שמחה כי אתה רד הספקות.
תודה רבה, כבוד
הרב. ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
שלום, זה אני.
כן, כן, אתה בשידור, בבקשה.
שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי 70 פנים בתורה. שאלה אחת, איך כאשר דברים לכאורה סותרים בהלכה למעשה? איך זה מסתדר? וגם לגבי, נדמה לי שאור החיים בהקדמתו מביא ועוד מביאים, שאפשר לפרש בתורה דברים, כאשר לא סותרים את ההלכה, אז...
אור החיים לא בהקדמה. אור החיים נמצא לפסוק הראשון של התורה, לא בהקדמה, והוא אומר ככה, רשות ניתנה לכל אדם לפרש דברים, גם שלא כמו חז"ל וקדמוננו, ובתנאי, שזה יהיה בנתיבות העיון, ושלא יסתור לא הלכה ולא שום דבר. כלומר, הרשות לא ניתנה כמעט לאף אחד. כי כדי שתהיה הרשות ניתנה, צריך שיהיה מישהו שהוא בטוח שהוא בנתיבות העיון, הוא יודע את נתיבות העיון, והוא יודע את הכל, והוא יודע שמשהו אומר לא סותר. זה קודם כל. עכשיו הנושא הזה של 70 פנים לתורה, של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה נושא ארוך ועמוק, שלא נועד לתוכנית הזאת, ולא נועד לדקה האחרונה של התוכנית בוודאי. ואני ממליץ לשמוע שיעור על הנושא הזה, שיעור נקרא מחלוקות בין החכמים כיצד, שיעור מספר 20 בספריית יהדות מזווית שונה, אבל זאת שאלה עתיקת יומין, ואפילו לא כשאלה, אלא כקביעה. כשהגמרא
בספר דוד...
כשהגמרא מסכת ערובין דף י"ג עמוד ב' אומרת שיצא בת קול ואמרה על מחלוקת שמאי והלל, אילו ואילו דבר אלוקים חיים והלכה כבית הלל. אז היא אומרת את זה לא כשאלה, אלא כקביעה. אז כנראה לגמרא זה לא היה קשה. עכשיו אנחנו צריכים להתאמץ להבין גם כן. או כשהגמרא מסכת חגיגה דף ג' עמוד א' אומרת על הפסוק בקהלת, דברי חכמים כדרבנות כמסמרות נטועים, בעלי אסופות ניתנו מאירועי אחד. אומרת הגמרא, מה זה בעלי אסופות? אתה נכנס לבית המדרש ואתה רואה את תלמידי חכמים יושבים אסופות אסופות, הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו פוסלים, הללו מכשירים, הללו מתארים, הללו מתמים. אם כך תאמר, איך אני לומד תורה מעתה, אף אתה הטה אוזן ותן לב לדבר האוסרים ולדבר המתירים, לדבר המתמים, לדבר המתארים, לדבר המכשירים, לדבר הפוסלים. כן, אחד אמר, אדון אחד נתן מפי אדון כל המעשים. אז קובעים את זה בצורה ברורה וחד משמעית. כנראה שאין קושייה. אלא מה, אנחנו לא מבינים בינתיים כיצד? אז צריך ללמוד את הסוגיה הזאת.
ואיך אפשר לדעת את הגבול, מתי אפשר לומר, מתי אפשר לומר? כי לפעמים שם כל מיני דברים, לפעמים קוראים לזה נפסיד לשבועות. ולפעמים זה נאמר לדע אנשים גדולים גם כן, אז אם יש איזושהי אמת מידה...
אין שום רע בחסידי שבועות, אם זה לא סותר את נתיבות העיון, ולא סותר הלכה, וודאי שאם לא באים לקבוע על זה הלכה. האורחן נתן גדרים מאוד ברורים. מה רע בחסידי שבועות? חסידי שבועות זה דברים נחמדים.
כן, זה מאוד משמח גם, כן. יש שם משהו קטן נוסף?
נשמע בקיצור.
כשהקדוש ברוך הוא הוכיח את אהרון ומרים, שמעו נא דבריי, מה שמביא ספרי, אין נא אלא לשון בקשה. אומר המזרחי על המקום, שדיבר עמהם בנחת, שאם היו דבריו בכעס, לא היו נשמעים. וזהו כאן חומר לבשר אדם, שיהיו דבריו בנחת.
קיצור, קיצור, כן.
מוכר, כן? אז זאת אומרת, תבוע, שני נביאים כל כך גדולים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם.
התשובה היא מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים גם עם הנביאים כדי ללמד אותנו. וזה עיקר, המטרה הייתה לאותו קל וחומר שבסוף. כי אנחנו לומדים מהתורה. אנחנו חייבים לעצור כאן את התשובה לשאלה. אנחנו לקראת סיום התוכנית, ואנחנו מוגבלים במגבלת הזמן. שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, ותודה רבה לכל הצוות, ותודה רבה לכל מי שהיה איתנו. כל טוב.
משפצים דירה, אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. מקלחונים מעוצבים החל מ-499 שקלים. מרכז הקרמיקה והשיש, סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה. העבודה 36 אשדוד, כוכבית 5779.
מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו, כוכבית 64-62.
היום זה קורה ברשת מחסני חשמל, מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל ביום אחד בלבד, רק היום. לדוגמה, מחשבים ניידים מ-690 שקלים, רמקולים ומקרני קול מ-99 שקלים, אוזניות בלוטוס טרו ויירלס מ-49 שקלים, מכונות כביסה מ-690 שקלים. אתם מבינים מה קורה היום ברשת מחסני חשמל? מבצע מטורף של כל המוצרים בחנות, והכל רק היום. רוצים עוד דוגמאות? מזגנים מ-990 שקלים, מייבשי כביסה מ-690, מכונות אספרסו קפסולות מ-199 שקלים, נינג'ה גריל ב-990, מקרן קול אלחוטי JBL רק ב-390. זה קורה רק היום ורק ברשת מחסני חשמל. עוד דוגמאות? בבקשה, קיריים מ-290 שקלים, תנורי אפייה מ-690, מדיחי כלים מ-990, תנורי חימום לחורף מ-45 שקלים, מקררים משפחתיים מ-990 שקלים, רק היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
עשרות אלפי זוגות זכו להיפקד בייעוץ והכוונה צמודים של ארגון פרי חיים בנשיאות הרב משה שלזינגר, המעניק ייעוץ רפואי והלכתי וליווי מקצועי ללא עלות בכל הדרך עד להגשמת החלום. מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. חייגו עכשיו, כוכבית 64-62.
חי תמיד משדר אליי בכל
בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד.